אמונה, ביטחון ואתגרי התקופה עם הרב מרדכי נויגרשל.
טוב לכולם. לפני כמה ימים שוחחתי עם, זאת אומרת, שוחחתי בכתיבה עם מנכלנו היקר הרב אבי רוזן ועם ידידנו היקר הרב בצלאל כאן על איזושהי החמצה. הדברים שכתבתי מופיעים גם כן כמאמר באתר של רדיו קול חי, ובעקבות זאת החלטנו לעשות את התוכנית הזאת. אני אקריא את הדברים שכתבתי, ולאחר מכן אני אומר כמה דברי פתיחה שמקשרים את יום השואה עם התקופה שלנו, ולאחר מכן נפתח את הקו למאזינים שרוצים לשאול, והשאלות תהיינה חביבות כולן, אבל השאלות המועדפות תהיינה בענייני התקופה, בהקשר ובזיקה כזו או אחרת לשואה, או בענייני השואה והחורבן, שכל המאזינים יודעים שהרב נויגרשל יש לו איזושהי נקודה פנימית בלב שקושרת אותו קשר בל ינתק לאירועים של הימים האלה מכל בחינה ומכל אספקט. והמספר הטלפון שלנו, אני אומר אותם כבר עכשיו לפני שאני אגיד את הפתיחה שלי, זה 039-039-039, שלוחה 0, עוד פעם, 039-039-039, שלוחה 0. ואני מתחיל. הכתרתי את המאמר הקצר הזה, את הדברים הקצרים הללו, בתואר ההחמצה הגדולה. ההחמצה הגדולה. באחת ההזדמנויות שאל נשיא ארצות הברית רוזוולט את ראש הממשלה הבריטי, מר וינסטון צ'רצ'יל, איך נכנה את המלחמה הזו בהתייחס למלחמת העולם השנייה. ענה לו צ'רצ'יל, המלחמה המיותרת. ואכן לא הייתה בהיסטוריה מלחמה כה גדולה, שכה הרבה הזדמנויות היו למנוע אותה כל כך בקלות. חוששני שאת מלחמת הקורונה, במרכאות, נוכל לכנות ההחמצה הגדולה. ושוב אני מדגיש את המילה חוששני, ואני מקווה שהחשש הזה לא יצא לפועל. ונסביר. עם פרוץ המגפה והתפשטותה ברחבי העולם, כשכל העולם נעצר, וכל הטכנולוגיה עמדה במלוא עליבותה, מול יצור קטנטן ששיטה בכולם, הייתה התעוררות גדולה. העולם החל לראות את תפסות האדם, והפסוק בישעיהו, ושך גבות האדם, הומחש בכל פרמטר. גם אצלנו דיברו דיבורים מסוג זה. הייתה התעוררות, הן בענייני בין אדם לחברו, והן בענייני בין האדם למקום. היה נראה שהשטן נמצא בתקופה קשה מאוד, וכי מלאכי השרת נמצאים בשעתם היפה ביותר. איך קרה שנוצרה הרגשה שהכל מתהפך? איך קרה שבמקום שהשיח הציבורי יהיה, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה אל השם, או ואהבת לרעך כמוך, זלג השיח, השיח של שנאה, והשמצות, והכפשות, וכתרוג הדדי. ואני יוצר פה את שטף הקריאה בהערה. אבי זיכרונו לברכה אמר רעיון נחמד על מה שכתוב נחפשה דרכינו ונחקורה. הוא אמר ככה, וזה קשור מאוד לענייננו. כתוב, משמת רבי בטלו התוכחות. שעד אז היו אנשים שלמים, אבל אחרי שמת רבי, אם אתה אומר לאדם, טול כיסה מבין שיניך, הוא עונה לך, טול קורה מבין עיניך. שאל אבא, אז איך מוכיחים? אז הוא אמר, נחפשה דרכינו, אל תוכיח את השני, בוא ביחד, נחפשה דרכינו ונח קורה, והטיעון של טול קורה מבין עיניך ינוח. אני חוזר לציטוט. איך קרה שבמקום שהשיח הציבורי יהיה נחפשה דרכינו ונחקורה, ואהבת לרעך כמוך וכדומה, זלג השיח לשיח של שנאה והשמצות והכפשות וכתרוג הדדי. וגם אנו בדלית ברירה נגררים לשיח הזה, הן במגננה והן במתקפת נגד. למי יש זמן לדברים האלה עכשיו? כשיש כל כך הרבה במה להתעלות ובמה להתעלות כדי להתעלות. אם חשב מישהו שהשטן יוותר בקלות, הנה התשובה. חשש גדול הוא שהשעה תוחמץ, ואז השכינה תבכה ותאמר, לשווי קייתי את בניי, מוסר לא לקחו. מעולם לא הייתה הזדמנות כה גדולה, לתיקון כה רחב, בזמן כה רגיש, שעלולה להיות מוחמצת בצורה כה טיפשית. אבל אנחנו מאמינים שעוד אפשר לתקן. בעקבות המכתב הזה, פנו אליי הרב אבי רוזן והרב בצלאל כאן, אמרו לי, אולי נעשה תוכנית עם המאזינים, בליל יום השואה, שעתיים של שאלות ותשובות ודיבורים בעניינים העומדים ברומו של עולם, גם בהקשר לתקופה וגם בהקשר לזיקה, למה שנקרא החורבן הגדול. אגב, יצחק קוטנר התנגד למושג שואה, כי זה נוצר איזה רושם שמדובר במשהו המנותק מן ההיסטוריה, משהו שבא פתאום, ואילו אנחנו יודעים שכל המהלך מהחורבן ועד ביאת המשיח, זה הכל מהלך אחד של עליות ומורדות, כולל התקופה שאנחנו נמצאים בה היום. אחד הדברים המאפיינים את התקופה שאנחנו נמצאים בה היום, זה הניתוק מבתי הכנסת. גם השבוע שכבר התאפשרו מניינים בהגבלות גדולות במרחבים הפתוחים, עדיין המליצו לנו רבותינו שכל מי שיש לו חשש כלשהו, שמה ואולי במרחבים הפתוחים לא יתמלאו התנאים שיתפלל ואין לו אפשרות למניין דרך מרפסת וכדומה, שלא יהסס להתפלל ביחידות. והניתוק מבית הכנסת כואב עד מאוד. ולצערנו הגדול, הניתוק מבית הכנסת לאלה שנותקו מבית הכנסת, זה עשרות רבות של שנים, לא ברור למה זה כל כך כואב. אנשים לא מבינים למה לבאי בתי הכנסת הניתוק הזה כל כך כואב. לשם כך, אני אקריא עוד קטע שכתבתי לפני כמה ימים. אנשים שאינם מבינים מהו בית כנסת עבור יהודי, שבית הכנסת הוא בית חייו, לא מבינים מה משמעות הדרישה שנדרשו באי בית הכנסת להקריב את צובו להתפלל בביתם, כולל בשבתות ובימים טובים. עבורם אספר את סיפורו של בית הכנסת במחנה טרזנשטט. המחנה שאירח במרכאות בין השאר את אמי עליה השלום בשבועות האחרונים של נדודיה בתקופת החורבן הגדול. אחד המבנים במרתף קטן ייחדו יהודים מקום לתפילה מתחת לאפם ולעיניהם הצופיות של מבקשי נפשם. הם לא הסתפקו בתפילות אישיות, הם רצו להתפלל במניין בבית כנסת. את החדר שיעדו לכך איתרו באיתורים מרגשים, פסוקים וחלקי תפילות שנכתבו ביד אומן. על קיר אחד נכתב, דע לפני מי אתה עומד. שם כנראה עמד החזן. לאמור, אינך עומד לפני בעל השפם הרודף אותך את חוכמה, ולא בפני שלוחיו חובשי הכסדות. אינך עומד בפני הקפוס ומפקדי המחנה. אתה עומד לפני בורא עולם. על קיר שני נכתב את החזנה עינינו בשופחה לציון ברחמים. שם, בעמקי התופת, יהודים לא איבדו את התקווה. גם בתנאי המחנה הקשים לא איבדו את התקווה. על קיר שלישי נכתב, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ואני בעומדי שם מרגיש מעגל נסגר. אם היא עזבה את טרזנשטט ומצאה את דרכה לירושלים, ואני בא מירושלים ומגיע לטרזנשטט עם קבוצות יהודים לחזק שורשי יהדות. אך המרגש ביותר נכתב על הקיר הרביעי. שם נאמר, הבית משמיים מוראה, כי היינו לעג וכלס בגויים. נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד, למכה ולחרפה. ביותר גדולות, ובכל זאת, שמחה, לא שכחנו. בחדרי מול עיניי, בחדר בו אני לומד, בחדר בו אני כותב, ובימים הללו, שבהם לא היו לו מניינים, זה היה גם החדר בו. אני מתפלל, או הייתי מתפלל, קבועה תמונה של בית הכנסת בטרזנשטט, בו עומד אני תחת הכיתוב שעל הקיר הרביעי, ובכל זאת, שמחה לא שכחנו. ברעב המחנה, כשהטיפוס משתולל, והרוצח מחפש את העילה הקטנה ביותר להתהולל, בחרו היהודים להקים לעצמם בית כנסת. בכל זאת, שמחה לא שכחנו. מי שליבו לא הפך לאבן, והוא מבין זאת, יבין את גודל משמעות סגירת בתי הכנסת, גם אם הוא עצמו אינו מבאי בית הכנסת הקבועים. רק מי שנותק מהדורות היהודים שעבורם בית הכנסת היה מסוס חייהם, ובית היוצר לנשמתם, לא מבין את גודל הקורבן שבסגירת בתי הכנסת. ובכל זאת בתי הכנסת נסגרו, ורוב היהודים המתפללים ככולם נמנעו מלהגיע אליהם, כי כך הורו רבותינו. ואנחנו מצפים שכולם יבינו ויעריכו את גודל הקורבן, ויבינו לרוחם, ולא ישעו לתזמורות שפותחות במלוא התנופה את הניגונים המוכרים שעליהם אני לא רוצה היום לדבר. אני רוצה גם לצטט עכשיו באופן מיוחד, מתוך ספרו של יחיאל גרנטשטיין, שנקרא הגבורה האחרת, לכבוד יום השואה, השואה והגבורה, כפי שזה מכונה בעגה הרשמית. דוקטור ראובן בן שם, ממנהיגי הרוויזיוניסטים בפולין, היה בגטו ורשה. קראו לו דוקטור ראובן פלצ'ו, הוא שינה את שמו לבן שם, או שזה היה שם העת שלו. אחר כך היה עסקן ידוע פה במדינת ישראל גם כן, תפס עמדות בחירות. הוא הותיר אחריו יומן בכתב יד, 14 מחברות, היומן נמצא בארכיון יד ושם, ויש שם קרוב ל-700 עמודים במכונת כתיבה. הוא מתאר יום אחד בפברואר 1941, בעת הימלטותו מפני חוטפי יהודים למשלוח למחנות. הוא הגיע בדרך זיגזגית לרחוב זמנהוף, לבית גדול. בחצר, הבית הזה הארוכה מאוד, מצא יריד שלם, מסחר במגדניות, במרכאות, בלוטו במרכאות שהפרס הגדול היה כאח מאוך ממותק, וכל מיני פריטים ביתיים אחרים, יד שנייה ושלישית ורביעית, שבורים למחצה לשליש ולרביעה. הסוחרים עמדו בצידי החצר או שכבו על הקרקע, מהיעדר כוח לעמוד על הרגליים. בחלק מהחצר סחרו בברזל ישן ומשומש. כל מיני פריטים היו מפוזרים על השולחנות. החל ממנעול וגמור בחגורה עם סוגר. והכפור ללא נסו. נוקשים רגל ברגל. משפשפים את האוזניים. מפיחים בהבל פה אל תוך כפות הידיים. וצועקים ברזל, ברזל. פתאום כותב דוקטור ראובן פלצ'ו בן שם, שמעתי איזה זמזום, זמזום כה קרוב וידוע לי, אף שכבר מזמן לא הקשבתיו. נזכרתי, פה נמצא בית כנסת. נכנסתי, רק פתחתי את הדלת. הדף בפניי, ריח קלויז ידוע, מהול, עד כפור. עשרות גופים תחובים במבלבושים בלויים. הקלויז כמעט מלא. לא הייתה אז קורונה. החזן מתפלל בטון ובזמרה, ועושה את מלאכתו בשלימות. לא תכיר בו, ולא במתפללים, שהעולם עומד כעת על רגל אחת. קרוב להפך ולרדת תהומה. כל המתפללים לבושים טלית ותפילין. הם מושכים בקול ובניגון מתאים את סופי הפרקים הנשנים. החזן מתפלל בטון ובזמרה. המתפללים עטויים בתפילין ובתלית. כל המתפללים לבושים תלית ותפילין. אם תעצום עיניך לרגע, ולא תביט באנשים האלה במלבושים הקרועים, בנעליים הנקובות, בפנים הצנומים, בעיניים הדאוגות, בקמטי מצחיהם העמוקים ובנענועי ראשיהם הדלים, ותקשיב רק לזמזום תפילתם, לנגינתם בעת גמר, כל פרק מפסוקי דזמרה, תהיה בטוח שנפלת לבית אלוקים בשעת שקט ושלווה, בשעת שלום ומנוחה, בארץ חמדה טובה ורחבה. פתחתי את עיניי, גם צעירים במחנה המתפללים, מספרם לגמרי לא מצער, גם הם המשתתפים ביצירת אטמוספירה של שכחת החומר ומסירת הנשמה לעבודה נעלה, אילאית, שדכדוך הגוף אינו מעניינה וסבל הרגע כאפס יחשב. הסתכלתי בפני המתפללים, כולם הרגישו את התפילה. בעולם רצח, חמאס, שוד, מרמה, ברחוב, קר, כפור וכיפאון, בבית רעב וחינים, בגוף רעל וחולי, במוח פחד ואימה, בלב צער וכאב. אבל ממה לכל אלה מרחף כוח אחר, עליון ונצחי, כוח הדורות שהיו לפנינו, והדורות שיבואו אחרינו. וכשהוציאו ספר תורה, והיא בנסוע, נדחפו עשרות יהודים לנשק בציציותיהם את הקדושה שפינקו בליבותיהם מלפני שנים. לא הספיקו לגמור תפילתם, והנה כבר בעל תפילה אחר תפס את מקום החזן הקודם, ומפיו כבר יוצא ניגון הנצחי, שברוך שאמר והיה עולם, ברוך גוזר ומקיים. השעה הקרובה לצהריים, בקלויז נשארו רק כמה אנשים ואני בתוכם. החשד אליי, לרגל תלבושתי וגילוחי, פג כבר מזמן. אחרי שראוני בתפילה המשותפת איתם, חדלו לחשוד. הכפור חדר דרך חורי מלבושם הקרובים לפני ולפנים של גופיהם. התכווצו, שפשפו, וגם היכו רגל ברגל. נפחו באבל פיהם, התקרבו אחד לשני. עיניהם נתמלו דמע. אחד הוציא מפיו מילה אחת, ותכף התנענעו הגופים הצנומים, ובעיניהם נבערו ניצוצי אש. ואז התחילו המעטים שנשארו וקפו בתוך קירות בית הכנסת, לצלול בים התלמוד, והביאו ראיות מכאן ומשם, מספרי ומספרה, וממחילתה, שכל המתרחש אינו אלא התקרבות לקץ הימים. תתפתח גם מלחמת גוג ומגוג, ואור שיבת הימים יפוץ על פני העולם, ויגמו לכל הצרות. בעל היומן מספר שקשה היה לו לעזוב את המקום, את האנשים שהתחממו מהציפיות, מהתקוות, מהאמונה החזקה והפנימית, ומהביטחון שמראה תהיה אחריתו של אותו רשע ומרושע, העמלק החדש שקם להשמיד דתם ישראל. קר היה להם בגוף, וכל כך חם בלב, עד שלהתפעלותו מהאנשים האדוקים האלה לא היה גבול. עד כאן. ראובן פלצ'ו, ראובן בן שם, מגטו ורשה. יומן שנכתב בזמן אמת. ואנחנו חושבים לעצמנו ככה. בוודאי שאין אף השוואה בין המצב שלנו היום, שמזווינו מלאים מזן אל זן, בתינו מלאים תינוקות, וברוך השם, אנחנו אין מי שרודף אחרינו, אין אויב עמלקי כזה, עם כל המגפה שאנחנו נמצאים בתוכה. המשפטים כמו בעולם רצח, חמאס, שוד ומרמה, ברחוב קר, כפור וכיפאון, בבית רעב וחינים, במוח פחד ואימה, בלב צער וכאב, לא רלוונטיים לנו, אבל להם היה בית כנסת. להם היה, נכון שכשהם התכנסו לבית הכנסת, הם סיכנו את עצמם, אבל זה היה סכנה מסוג אחר. סכנה של אויב אנושי או תת אנושי, שיש עניין לקרוא נגדו תגר בתנאים מסוימים. ואנחנו היום, את זה אין לנו, לכאורה, בוודאי לא היה עד אתמול. בתי כנסת אין לנו היום. מקומות להתאסף ביחד ללימוד תורה, לחמם איש את רעהו בקרבה אנושית, כל זה לנו אין. ונראה לנו שבזה לפחות הקדוש ברוך הוא דחף את תפילתנו. ויש איזושהי הרגשה חמוצה, כעבד שהגיש כוס לרבו, ורבו שופך לו את הכוס בפניו. אבל הדברים אינם חד משמעיים. בתהילים קב, פרק מאוד מאוד מפורסם ואהוב, שמתחיל במילים תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיח. השם שימע תפילתי ושבעתי אליך, תבוא. בפסוק י' ז' אומר דוד המלך כך, פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. מה זה תפילת הערער שפונים אליו? פונים אל תפילת הערער. אומר המלבים, שולח אותנו המלבים לעיין בירמיהו פרק י' ז' פסוק ו'. שם נאמר, והיה כערער בערבה. ורשי מסביר, ערער זה עץ יחידי. כלומר, פנה אל תפילת הערער, אל תפילת היחיד, ולא בזה, פנה אל תפילת הערער. זו לא בקשה, זו קביעת העובדה. בלשון עבר, פנה אל תפילת הערער, אל תפילת היחיד, ולא בזה את תפילתם. הפסוק הבא, פסוק י"ח, אומר, תיכתב זאת לדור האחרון, ועם נברא יעלה לך. ובספר הזוהר נאמר, זוהר בראשית, דף חף ג' עמוד ב' בדפי הזוהר, שסגולת אמירתו של פרק זה, היא להעלות יחד עם התפילה הזאת של תפילת הפרק הזה, של תפילת הערער, בין השאר, את כל תפילותיו. עד כאן דברי הפתיחה שלנו, והאם יש מי ממאזינינו שנמצא על הקו? יש מאזין?
הלו.
כן, שלום.
כן, שלום.
שלום, שלום.
אני שואל כבוד הרב, אני ביקרתי במחנה אושוויץ, בירקנאו, שנה בערך, והמקום נראה ממש פסטורלי, ירוק, נשמע סוג של אגדה, כאילו, אם לא היו אנשים שנמצאים שם, שאומרים פה המקום, זה נראה סוג של חלום, כאילו...
האם היית שם לבד או... איך היית שם?
הייתי עם קבוצה, לא מדריך רשמי, אבל קבוצה.
תקשיב טוב. ביקור או מסע לפולין בכלל, ולאושוויץ בירקנאו בפרט. אם עושים את זה נכון, אין הרבה דברים מרוממים, חשובים וחודרי לב כמוהו, כמו שמי שישמע היום בלילה את תוכניתו המצוינת של ידידי רבצלאל כאן על המסע שעשינו לפני שנתיים כמדומני, יבין משהו שמעצמנו. ואם לא עושים את זה, אם עושים את זה 99% טוב, אין דבר יותר מיותר ממנו. לא אחת קרה שהגיעונו למחנה אושוויץ, אנחנו אף פעם לא מגיעים למחנה אושוויץ לפני הכנה רבה של כמה ימים בפולין. כשאנחנו נמצאים קודם במחנה מיידנק, ואנחנו נמצאים קודם כל בוורשה, ונמצאים במחנה טרבלינקה, ונמצאים בליז'נסק ושופכים את הלב. ועוד מקומות, בטרנוב. ואז אנחנו מגיעים למחנה אושוויץ ובירקנאו. וצריך להבין את זה. אושוויץ זה מקום שמגיעים לשם כי שם זה היה, לא כדי לראות את מה שקורה. מחנה אושוויץ ובירקנאו מחולקים זה שני מחנות למעשה, כשהמזבח הגדול זה מחנה בירקנאו. מחנה בירקנאו לא קיים למעשה, נמצא שם רק מחנה הקרנטינה, מחנה ההסגר מצד ימין, כמה צריפים, ומצד שמאל נמצא מחנה הנשים, בבנייני לבנים. כל שאר המחנה לא קיים. מחנה אושוויץ הוא מחנה שקיים כפי שהיה, אבל כולו מוזיאוני מאוד.
לא, אבל מחנה בירקנאו עצמו, עדיין המסילות עדיין לתוך המחנה, רואים את זה.
נכון, נכון. אבל זה מה שרואים זה שום דבר. לא זה העניין. העניין זה אם יש מישהו שיודע להציף את הפנימיות שמאחורי הדברים שמץ מנה על פני השטח. ולכן, אני לא יודע איך נעשה הדבר בקבוצות אחרות. אבל כולם יודעים שכשאנחנו דורכים על אדמת פולין, אז הרב נויר של שבארץ מפורסם שהוא מדבר שכל, הופך להיות ללב שופע. והדמעות נוזלות כמיים. ואנחנו הולכים שם כמו ביום כיפור. ואנחנו הולכים שם בתעני דיבור. איש לא פוצה פה. מלבד הרב נוירש. איש לא אומר מילה. מהרגע שאנחנו נכנסים למחנה בירקנאו, אין דיבורים. אין טלפונים, אין מצלמות. אני רק רוצה שיציירו לעצמם במסע של רדיו קול חי, שהרבה מהנוכחים היו אנשי רדיו ועיתונאים, והם הסתובבו בכל הסיורים בלי טלפונים, בלי מצלמות. ואנשים פשוט מקיימים את השפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. ולכן זה כבר נהיה לא משנה. אתן לך דוגמה למשל. במסע האחרון שעשיתי, לפני כמה חודשים בודדים עם בנות בית יעקב, ארגון מעלה, שזה ארגון של משפחת גרוס, הרב יגאל גרוס ורעייתו, לבנות סמינר שטרם התחתנו והן מתכנסות פעם בשבוע לשיעורים, ואנחנו נוסעים איתם למסעות לפולין. והמסע הזה שהיה לפני כמה חודשים, הארגון הזה נמצא בנשיאותו של הרב ישראל גנז, המסע הזה, הגענו לבירקנאו יום אחרי יום השואה הבינלאומי. כל המקומות שאני רגיל לפקוד אותם היו סגורים. לא היה אפשרות ללכת בשום מקום. אז לקחתי אותם לקצה המחנה, למקום שאף אחד לא מגיע. והם הרגישו את אותה הרגשה שמרגישים שם תמיד. ומי שהיה בצורה כזאת, זה בכלל לא משנה לו שאושוויץ אחד מוזיאוני, ואושוויץ שתיים לא נשאר שום דבר חוץ מכמה משמעותי, חוץ מהמסילות ברזל, ואיזה קרון שהביאו לשם, וכמה הריסות של הקרימטוריום, כל זה לא משנה. אנשים הולכים לקברי צדיקים. את הרבי מסאטמר שאלו כשהוא עזב את הארץ, בדרכו לאמריקה, בשנות ה-50, על מי אתה משאיר אותנו? ממי נבקש? אמר, תיכנסו לבית הכנסת, ותראו יהודי שמפשיל את שרבולו, ותראו מספר, להניח תפילין ותראו מספר, תלכו לבקש ממנו ברכה. שם נמצא מקום עלייתם על המזבח של מיליונים של יהודים. ואת זה אנחנו מנסים להחדיר לא רק לתודעה, אלא גם ללב. ולכן אין לי מה להגיד לכל אלה שהיו שם במקום, אבל במסגרות של כמעט תיירותיות, או אפילו במסגרות של סיורי תפילה וקברי צדיקים, אבל בלי הדברים האלה שעליהם אני מדבר עכשיו. תודה רבה. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
כן, שלום הרב.
כן, בבקשה.
אני רציתי להגיד גם בהקשר ל... משבר הקורונה, וגם שהרבה הרבה ניצולי שואה פשוט נפטרו לנו בתקופה האחרונה. המון. בארץ ובחול.
נכון.
ובעצם כל אחד כזה, גם אני וגם אשתי, אני נשוי צעיר, ממש כואבים זה שבעצם הולכת לנו עוד הזדמנות לפגוש עוד מישהו ולשמוע את הסיפור שלו, כי ההזדמנויות הולכות ונגמרות.
אפשר להגיד שכמעט נגמרו.
אני מעולם לא ראיתי אדם עם מספר על היד, ואני לא יוכל להגיד לבן שלי שאני ראיתי מישהו עם מספר. כלומר, אם הבן שלי ישאל אותי, אם הייתה שואה, אני יוכל רק לספר לו ממה שקראתי וממה שאחרים סיפרו לי. אני מעולם לא פגשתי ניצול שואה שישב ויספר איתי, יספר לי את הסיפור.
כן, אתה נוגע בנקודה שהיא טבעית. תראה, עכשיו מה שאתה אמרת עכשיו זה מאוד התחדד. אבל במבט של עוד 10-15 שנה, מה שאתה אומר היה בכל מקרה בדרך הטבע האקטואלי, באותה מידה. אז כך שזה לא יתחדש עכשיו, זה יתחדד עכשיו, לצערנו הגדול. ובאמת, יהודים שבאמת היה בידם לספר ולספר ולחזור ולספר. אני רוצה לספר לך מה שאני חוויתי. אחת מי, okay. אני גדלתי בתוך שואה, אני רוצה שתבינו. כשאני גדלתי בנתניה, הייתה לי הרגשה שכולם ניצלו בשואה, בתור ילד. למה? כי מסביב ראיתי המוני המוני ניצולי שואה. בבית הכנסת היו עשרות אחוזים יהודים שיצאו את השואה, ובבית גם כן. ולא ראיתי אף אחד שלא ניצל. לכן הרגשה הייתה שכולם ניצלו. את אלה שלא ניצלו לא ראינו. ראינו הרבה מאוד שניצלו. אתן דוגמה למשל, בבית הכנסת יום אחד הרגשתי שהפסיקו לדבר עם יהודי אחד שהיה חלבן. התברר שהאדם הזה היה קאפו. והוא נסע לגרמניה להעיד לטובת איזשהו גרמני שהוא היה איתו בקשר בהיותו קאפו, וברגע שזה נודע, נתקו איתו מגע. זאת הייתה האווירה. היינו הולכים ברחוב סמילנסקי בנתניה, והיינו רואים את הצלם. זה אדם שעמד עם צלמניה כזאת עתיקת יומין, והיה מכניס את הראש שלו מתחת לכיסוי, והיה מדבר על עצמו כל היום. למה? כי הוא מחפש את הילדים שלו. למה? כי הוא היה בלאגר. בלאגר זה במחנה. ולפני שנסעתי פעם ראשונה לתא רייזנשטאט, שמי ששמע את הפתיחה לתוכנית הזאת, שמע את התיאור של בית הכנסת בתא רייזנשטאט, הלכתי לראיין את אמא שלי, בוגרת תא רייזנשטאט, בחלק האחרון שלה. כשאמא שלי הייתה בתא רייזנשטאט, זה כבר לא היה המחנה המפורסם, כמחנה לדוגמה, שאנשים שם השתתפו בהצגה שגרמנים הכינו, להראות כאילו הכל בסדר. אמא שלי הייתה בתא רייזנשטאט בסוף המלחמה. כשזרמו לשם אלפים אלפים ממצדי המוות, והמצב היה נורא במחנה, היה מוקד טיפוס, כמו שהקראתי בקטע שכתבתי. ולפני שהלכתי לשם פעם ראשונה, הלכתי לראיין אותה על תא רייזנשטאט. אגב, היא לא ידעה על קיומו של בית הכנסת הזה. אני סיפרתי לה. והיא הייתה אז בבית אבות בקריית צאנז להתאוששות מאיזה ניתוח. היא לא הייתה מדרי בית האבות, אחר כך חזרה הביתה. אבל דודתי, אחותה, הייתה שם מהדיירים הקבועים, ודודתי הייתה בשלבים האלה של אלצהיימר, שבהם אדם לא זוכר מה שהיה לפני דקה, וחי את מה שהיה לפני עשרות שנים. היא נכנסה לבקר את אמא שלי, כשאני ישבתי עם אמא שלי בחדר, שתיהן עליהן השלום, והיא שמעה את המילה תא רייזנשטאט, והיא נפלה לתוך תא רייזנשטאט. ואתה ראית את הפחד בעיניים. זה היה מחזה פשוט מדהים בזעזוע שבו. אני עומד לנסוע בעוד כמה ימים לצ'כוסלובקיה, להגיע לתא רייזנשטאט, עם קבוצה של צעירים, ואני עומדת מולי אישה, חרדית, שעכשיו נמצאת בתא רייזנשטאט. אני ידעתי שבהיותה בתא רייזנשטאט, אז היא התנדבה להיות אחות, כלומר לשמש כאחות, למרות שזה לא היה מקצוע שלה, אבל לשמש כאחות סיעודית, לטפל בחולי הטיפוס. זה היה מסוכן. זה היה מאוד מדבק. זאת הייתה מגפה. שאלתי אותה, תגידי לי, למה את הלכת לטפל בחולי הטיפוס? אני מדבר בלשון עבר, והיא מדבר בלשון הווה. היא מסתכלת עליי ואומרת, תסתכל מסביב, תראה אותם. איך הם מסכנים? היא ראתה אותם. איך הם מסתכנים? איך אפשר לא לרחם עליהם? אלה הדברים שאנחנו ראינו. אלה הדברים שהילדים שלנו כבר לא רואים. אתה בדור הזה של הילדים שלנו, כן? שאתה כבר לא רואה. איך נצליח להעביר את זה הלאה? לא יודע. הרי גם את האינקוויזיציה הספרדית אנחנו לא מעבירים הלאה כמו שהעבירו אלה. אבל אני רוצה לתת רעיון ולהסביר את זה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא זכירת יציאת מצרים. זכירה זה לא בעיה. על זכירה במוח לא נאמר שגזרה שישתכח מן הלב. על הלב נאמר שיש גזרה שאחרי 12 חודש זה משתכח. לזכור, אפשר לקרוא, יש ספרים, עדויות על מה שהיה בלי סוף. גם באינקוויזיציה הספרדית ועוד יותר בדור שלנו על החורבן הגדול לאחרון. אבל על להשתכח מן הלב זה משתכח, איך אפשר להגיד חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? כדי להסביר את זה, אני בדרך כלל מביא את הרמב״ם המפורסם על קופים אותו עד שיומר רוצה אני. אדם שבית דין החליט שהוא צריך לגרש את אשתו, או שבית דין החליט שהוא צריך להביא קורבן, הרי כתוב שהוא צריך לרצות לגרש את אשתו, אחרת הגירושין לא תופסים. הרי כתוב שלרצונכם תסבחו, אחרת קורבן החטאת אינו אי אפשר להביא אותו, אז קופים אותו עד שמה רוצה אני. מה זה קופים אותו? מכים אותו. אתה מכה בן אדם, הוא יגיד מה שתרצה, הוא יגיד קוקוריקו. אז הבן אדם הזה אומר, תגיד מה אתם רוצים שאני אגיד. הוא אומר, תגיד רו, הוא אומר רו. תגיד צה, הוא אומר צה. תגיד הוא אומר אה. תגיד ני, הוא אומר ני. אמרת רוצה אני. הוא יצא חוץ, הוא אומר, אני עבדתי עליהם, אני לא רציתי כלום. אומר הרמב״ם, כמה שבליבו הפנימי האדם רוצה לעשות את רצון השם, אבל היצר לא נותן לו, כשיקו את היצר, הרצון הפנימי יוצא. הרמב״ם הזה תמוע מאוד. מה זה יקו את היצר? יקו אותי. ליצר יש סימנים אדומים על הגב, לי יש סימנים אדומים על הגב. אז מה זה רוצה, מה זה, מה, 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 מה זה יקו את היצר? מה כתוב פה ברמב״ם? פשטו כזה. כמו שיש אין סוף דרגות בין מזיד לאונס. מי שוגג הקרוב לאונס, עד שוגג הקרוב למזיד, ודרגות רבות ביניהם, כך גם יש אינסוף דרגות של רצון. וכשאומרים, קופים אותו עד שמה רוצה אני, והרצון הפנימי קיים אצל כל אדם, כמו שאומר הרמב״ם, ושהוא אומר רוצה אני, ולו גם כתוצאה מהכפייה, מתעורר דק שבדק, רצון דק שבדק, וזה הגדר של הרצון, שהוא מספיק כדי שזה יקרה לרצונכם, לעניין קורבן, לעניין גירוש אישה. הוא עדין גם פה. נכון שכזית מצא, כזית מרור, ישיבה בהסיבה, ארבע כוסות, לא יכולים ליצור את מלוא היקף ההרגשה של יציאה מעבדות לחירות שהיה לו יוצא מצרים. אבל הם יכולים ליצור משהו מהסוג של אותה הרגשה. הוא עדין גם בענייננו. מה שאתה אומר זאת חובה שמוטלת עלינו, על הדור שעוד חווה משהו. הדור שלי עוד היה ישן בלילות כשמהחדר השני נשמעות צעקות. אני בעצמי יכול להעיד. אני ישנתי חדר על יד סבתא שלי. שכל לילה, שהייתה חבה את האור, מוציאה את השיניים התותבות שלה, עוצמת את העיניים ומתחילה לצעוק. אני בביתה שלי מצטנף ושומע את הצעקות ונמשך אליהם ופוחד פחד מוות. את זה אנחנו אמורים, מסוגלים אולי להנחיל שמץ מענו לדור הבא.
וואו.
תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב.
כן. כן, אני רציתי לומר שני דברים. ראשית כל, אני נולדתי ב-1929.
אתה הרבה יותר מבוגר ממני, כן.
בשואה הייתי בישראל בין 14-15. בארץ ידעו יותר טוב מה שבאירופה, מה שקורה שם.
באיזה שנים ידעו יותר טוב?
במלחמה.
בזמן המלחמה. כן.
בזמן המלחמה. בית. כשאני עברתי, לא צריכים להגיע עד טרזנשטאט, כשאני עברתי ב-1950 את הגבול של גרמניה, התחלתי לבכות, אמרתי פשוט מאוד, אם אני הייתי כאן כמה שנים קודם, חמש שנים קודם, היו שוחטים אותי. בית. ג' כדי שאנחנו נזכה, גם היום כשאני אומר, הבית משמיים מוראה, בתפילה, אז אני גם כן הרבה פעמים בוכה. מה שחסר, ג' הדבר העיקרי שאני רוצה לומר. הדבר העיקרי שאני רוצה לומר, שאנחנו צריכים לראות מה שקורה בארץ, מה שאת אמרת בהתחלה, על ההחמצה. ההחמצה בארץ, כתוב בגמרא, רבי עקיבא אמר, בזמן שהוא היה מארץ, הוא אמר, מי תן לי תלמיד חכם, ונשכנו כנחש.
כחמור.
למה? שחמור נושך, שובר עצם, ואז בזמן הגמרא לא ידעו איך לתקן עצם. שברת את העצם, האדם מת.
כן.
לכן אני רוצה לומר, אז לכן הגמרא, חכמנו דרשו מאיתנו, שהדבר האחרון בתפילה כל יום, שאנחנו צריכים תמיד את הדבר האחרון, השורה התחתונה, הדבר האחרון שאנחנו אומרים כל יום, זה לומר, בכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. אנחנו צריכים להשקיע שכל בנייך ידעו, ילמודי השם. כאשר אנחנו נשקיע בארץ, 80% מהאנשים בארץ לא יודעים להגיד שמע ישראל. כשאנחנו נשקיע בכל בנייך, אז יהיה שלום רב לבנייך. ואז גם ימרו, ואז אלה שיהיו כל בנייך ילמודי השם, הם גם יזכו, למרות שהם לא היו בטרשת, הם גם יזכו הבית משמיים הוראה. יש מספיק חומר לקרוא וסרטים לראות כדי לשפוך את מראות.
אני ממש, ממש ממש מודה לך על זה שעלית על השידור ועל כל הדברים שאתה אמרת, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה הרבה אריכות ימים.
אני תעזור לי לעשות את זה שיהיה בכל בנייך.
בעזרת השם. אני אגיד על דברים שאתה אומר, אני אגיד מילה שחשבתי היום. הרי כולם מדברים על הסתה, והסתה זה מה שאני לא רוצה לדבר היום. חשבתי על רב דוד לייב שוורץ. רב דוד לייב שוורץ, כולם הכירו אותו, בני גילי כולם הכירו אותו, כשנורר אביז'ניצאי מבני ברק. הוא היה צדיק נסתר. כל הנדקאים והחלקאים של בני ברק היו אוכלים על שולחנו, והוא היה גר באיזה מרתף תחוב בקריית ויז'ניץ בבני ברק. הוא היה אוסף כסף בחתונות ובכל מקום אפשרי, הוא עצמו היה ניצול שואה, והוא עצמו היה יהודי ערירי, ילדים לא היו לו. והוא היה תמיד מחייך. יום אחד הוא הגיע לאיזשהו, וכולם אהבו אותו, וכולם אהבו לתת לו, כי כולם ידעו, כל מי שהכיר אותו ידע למה הוא לוקח את הכסף. והוא היה תומך בכל מי שרק היה נקרא לידו שהיה צריך תמיכה. יום אחד הוא הגיע לחתונה, כדרכו כל ערב הוא היה עובר מחתונה לחתונה, הוא עובר משולחן לשולחן, ואנשים נתנו לו כל אחד את מה שנתן לו, ואז הוא הגיע לאיזה יהודי אחד שלא הכיר אותו, לא הכיר את האלוך ילך הזה שבחתונות באים יהודים ואוספים כסף לנתקעים וחלקאים, והוא בא ואמר לו, הוא היה עם זקן ארוך, עם משקפיים גדולות, ואמר לו, או סטפס. הוא התרגז עליו, כי הוא בדיוק היה באמצע הריכוז בשאלה הקריטית של היום, כשעמד מול המלצר, ושאל אותו איזה סוג של מנה הוא רוצה, ובאותו רגע הוא בא והשיח את דעתו. היהודי הזה קם, ונתן לו סטירת לחי. דוד לוי שוורץ אמר לו, דוסף אמיר, זה אתה נותן לי, שמה אתה נותן לעניים? זה בדיוק. דוד המלך היה אומר, אומר העם במלכות, בסוף הלכות מעילה, תפלו עליי שקר זידים, אני בחולב את צור פקודיך. אנחנו לא צריכים להתפעל, לא צריכים לענות, לא צריכים לבקח, ודאי לא צריכים ללבות. אנחנו אומרים, תפלו עליי שקר זידים, מה שאנחנו צריכים, זה בחולב את צור פקודיך, וכמו שאתה אמרת, בהחלט, בהחלט, כל בניי חמודי השם.
רב שלום עליי. תודה רבה.
שר כוח. ערב טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
שלום וברכה, הרב.
כן.
אני רציתי לדעת, כאיזו שאלה שדיברנו עליה פשוט, היה זה נידון, אם אפשר לטעון שאת הגרמנים לשיטתם, שהם ככופרים ומאמינים באבולוציה, או לא יודע מה, אפשר להבין, הם לא נקראים חיות אדם, ואפשר להבין אותם כאילו לשיטתם. אנחנו צריכים לתקן את זה בסך הכל רק כי הם מגלגלים חובה על ידי חייו.
צריך להבין שהשאלה הזאת נובעת, ואני לא יודע מי שאל אותה, אבל אני לא מאשים אף אחד, היא נובעת מהערס שמחלחל מהליברליזם לתוכנו. מזה שצריך להצדיק כל אחד, מזה שצריך להבין כל אחד, מזה שצריך לקבל כל אחד, קשקוש. הרמב"ם, הגמרא אומרת במסכת עירובין דף קוף עמוד ב', אם קוף או קוף ג' עמוד ב', אם לא הייתה ניתנת התורה, היינו למדים גזל מנמלה, עריות מיונה, צניות מחתול. יש מצוות, הרמב"ם אומר שמצוות שכליות. בן אדם שמתנהג בסדיזם, אין שום אפשרות להבין אותו. עכשיו צריך להבין דבר אחד. היו חסידי אומות העולם. גם מקרב הגרמנים, מקרב הפולנים, מקרב הליטאים, מקרב ההונגרים. היה למשל בקרקוב, תדאוש פנקייביץ' מבית המרקחת המפורסם, בכיכר זגודה, מה שנקרא בכיכר גיבורי הגטו. היה מדריץ' וטייץ, טייץ היה וינאי, הוא היה במחנה פלשוב, יחד עם אמון גטו הרוצח, שהיה גם הוא וינאי, ומדריץ' היה פולס דויצ'ה, מצ'כיה. היה להם, הם ניהלו מתפרה בתוך מחנה פלשוב, ומכספם הם היו קונים ליהודים אוכל. היה כמובן אוסקר שינדלר המפורסם, שהציל למעלה מ-1,100 יהודים. וגם בגרמניה היו חסידי אומות העולם. היה סבסטיאן הפנר, שיצא, היו אנשי הוורד הלבן, שילמו בחייהם על התנגדותם לנאצים. הם היו מעט מדי, והם עשו מעט מדי, אבל דבר אחד הם עושים. כמו שהילל מחייב את העניים, ורבי אלעזר בן חרסו מחייב את העשירים. כך כל אלה מחייבים את כל אלה שלא היו כמוהם, ללמדנו שמי שרצה היה יכול. עוד דבר אני אגיד. אחד המבצעים שהגרמנים עשו במקביל לתחילת הרציחה של היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה, היה מבצע אוטנזיה. הם הקימו כמה מוסדות בברנדנבורג, בארטהיים, להריגת מפגרים, חולי נפש וחולים כרוניים, גרמנים. המבצע הזה נפסק. למה הוא נפסק? כי הייתה מחאה ציבורית. כשהתחילו לקחת את היהודים, הנאצים צחקו עליהם ואמרו להם, אפילו למפגרים שלנו היה מי שיעמוד, ועליכם אף אחד לא עומד להגן. המבצע נפסק בגלל דעת הקהל. כלומר, כשדעת הקהל הייתה, אז הגרמנים היו רגישים לה. עוד דבר, אחד הערים האחרונות שהיו עוד יהודים בגרמניה הייתה ברלין.
הרב.
כן.
הם לא הסתירו את זה, את הפתרון הסופי, הם לא הסתירו את זה, ככה שלא הקהל לא היו יכולים למחות אז?
לא היה אדם בגרמניה שלא ידע משהו, ולא היה אדם בגרמניה שידע הכל. ידעו בין לבין. הרי כל גרמני שגר בעיר שהיו בה יהודים, והיו חצי מיליון יהודים בגרמניה בעד 1933, ידע שזה נעלם וזה נעלם וזה נעלם וזה נעלם. שלא לדבר על מה שקרה בפולין. שלא לדבר על מה שקרה בכל מיני מקומות אחרים. ידעו. אף אחד לא ידע הכל, ודאי שהסתירו. לא צריך לדעת הכל. איך אמר אחד השופטים ביום לשופט גרמני? הוא אמר, ביום שאתה פסקת גזר דין מוות ליהודי אחד, בו ביום אתה אשם בכל השישה מיליון. ולכן צריך להפסיק להיות יפה נפש בסגנון הזה.
הרב, את הגרמנים, לא את הראשים שלהם, שהם היו, את שאר העם, אפשר להבין שעשו להם שטיפת מוח, כאילו יכול?
לאדם יש מוח כדי לחשוב. זה הכל. מה זה נקרא עשו שטיפת מוח? מה זה נקרא עשו שטיפת מוח?
עשו שטיפת מוח. מי שהם ילדים קטנים, הם גדלו על תעמולה.
הכל נכון, אבל עצם העובדה שהיו אחרים שלא נשטפו, זה מחייב את כל אחד ואחד. צריך להפסיק להתייחס להמונים כאל עדר. צריך להתייחס לכל אחד ואחד בפני עצמו. אתן לך דוגמה למשל. כריסטופר בראונינג, יש לו ספר שנקרא, סתם ככה, שאלות מהסוג הזה זה התנגשות בחיי, כי זה מעלה לי את לחץ אדם לגבעים שאני לא יודע איזה. כריסטופר בראונינג, אני לא מתכוון אליך באופן אישי, אני סתם אומר. כריסטופר בראונינג, יש לו ספר שנקרא Ordinary People, אנשים רגילים. הוא טען שהגרמנים שעשו את ה... שפעלו את הרצח, היו אנשים רגילים, וזה יכול לקרות לכל אחד. לא משהו גנטי. הוא לקח כדוגמה את יחידת 101 של, של המשטרה הכחולה מהמבורג, יחידת מילואים. אני אסביר. בגרמניה היו כמה סוגי משטרה, שלושה סוגים בעיקר. היה קריפו, קרימינל פוליצאי, המשטרה שעסקה בפושעים. היה גסטאפו, גשתת היימן פוליצאי, המשטרה החשאית, הידועה לשמצה, והיה אורדפו, אורדנונג פוליצאי. מבין שלושת המשטרות הללו, האורדפו, היו האנשים הכי טובים. הם לא התעסקו בפושעים, הם התעסקו בסדר, משטרת תנועה, שוטרי מקוף וכן הלאה. היחידה שאני מדבר עליה הייתה יחידה של אורדפו, משטרת הסדר בהמבורג. 500 איש, אנשי מילואים, בגילאים מתקדמים, הווה אומר, בגיל 30, 35, 40, זה כבר לא אנשים שגדלו לתוך השטיפת מוח של היטלר, מהיטלר יוגנד והלאה. כבר לא. ולקחו אותם למזרח פולין. המרכז שלהם היה בעיירה יוזפוב. וסליחה, המרכז שלהם היה בעיירה יוזפוב, כן. אחרי שבועיים שלושה, ערב אחד כינס את כל ה-500 המפקד שלהם שנקרא מיור טראפ, והעמיד את כולם בעיגול גדול ובדמעות בעיניים. הוא נתן להם את ההוראות למבצע הראשון שכמוהו הם יעשו עשרות בשלושת החודשים הבאים. להקיף את העיירה יוספוב, לפנות בוקר להוציא את כל היהודים מבתיהם לפי רשימות שהוכנו מראש, להוציא אותם מחוץ לעיר, להביא אותם לבורות שהוכנו מראש, ולראות בגברים נשים וילדים לתוך הבורות. אחרי שהוא אמר שזאת התוכנית, הוא פנה אליהם ואמר להם, מי שמרגיש שהוא לא מעוניין לבצע את הפעילות הזאת, שיצא צעד קדימה. 10%, כלומר 50 איש צעדו צעד קדימה. הם לא נענשו, הם לא ננזפו, הם פשוט קיבלו תפקידים אחרים. כולם ראו שהם לא נענשו. ובכל זאת כולם המשיכו בתפקיד במשך 3 חודשים, רצחה יחידת 101, 100,000 יהודים. ו חלקם ברציחה ישירה, וחלקם בלעלות לרכבות בדרך לטרבלינקה, כשהם ידעו בדיוק מה זה טרבלינקה. במהלך השלושה החודשים האלה, עוד 10% פרשו. 80% המשיכו עד הסוף, למרות שידעו שהם לא חייבים. ואז הסתיימה המלחמה. הם חוזרים הביתה. והתברר להם שיהודים הם בני אדם, חזרו להתייחס ליהודים כבני אדם, והם חוזרים עם דם של ילדים ונשים על הידיים. וכולם מחפשים את הצדקאות. מביא כריסטופר בראונינג משפט שאמר פועל מתכת בן 35 מברמן בגרמניה, מברמן האופן. הוא אמר, אני השתדלתי לראות בילדים קטנים. החבר שלפני הרע באמא, והתינוק בלי האמא ממילא לא יכול היה לחיות, אז אני הרגשתי שאני מביא לו ישועה כשאני הורג אותו. מה תגיד על זה? זה שטיפת מוח? מוחות כאלה צריך לשטוף מהלכלוך. אי אפשר, אדם לא יכול לפרוק מעל עצמו עול אחריות. אני רוצה שתדעו שהגמרא אומרת במסכת שבת, מי ששכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, חייב חטאת אחת. שואלת הגמרא, מי זה האבם הזה? אומרת הגמרא, בתינוק שנשבע בין הגויים. וכשהיו אומרים לרב אלישיב על כל, את המשפט תינוק שנשבע, שמקובל להגיד היום, הוא היה מחייך ואומר, לא כל כך תינוק, לא כל כך נשבע. כי הגמרא מדברת באמת על תינוק שנשבע בין הגויים, ולא שמע מעולם על שבת. שואל רב אלחונן וסרמן, אז למה הוא חייב להביא קורבן? הרי קורבן מביא מעל שוגג, והרי הוא חייב להיות מוגדר כאנוס. אומר רב אלחונן וסרמן, יש לו נשמה, נשמה יהודית. אם אולי הסותם לה את הפה, הייתה מביאה אותו להבין מה זה שבת. וכך גם ביחס לכל אלה. תודה רבה.
תודה רבה רב, הרב, רק זה, זה היה רק להסיר את הפסקות, את הדברים הקטנים, הקטנים.
לא, אני לא מקפיד עליך, חלילה. עכשיו, אני פשוט מנצל את השאלה, כי אני מרשה לעצמי להגיד את הדברים בצורה חריפה, כי אני מבין שהשואלים מספיק אינטליגנטים להבין שאין פה שום דבר אישי. אני גם לא שואל שמות, כדי שאני אוכל לדבר בחופשיות לנושא ולא לשואל.
היה לנו ויכוח מוס כזה, אני נקעתי את הדעה של הרב, רק להסיר את הפסקות הקטנים, ממש.
בסדר גמור, 100%. כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום. כן, כן, בהחלט.
רציתי לשאול, איך בזמן השואה, כל גדולי הדור של אותו זמן, חיללו שבת, השתדלו לעשות את זה בשינוי, ועוד הרבה בעיות של תפילין, של מניינים. לכאורה בזמן של שנת שמד, צריך למות על מצווה הכי קלה. אז לכאורה...
יש שאלה מצוינת. ואני ארחיב עליה קצת את הדיבור, אבל אני רוצה לשאול את ההפקה, מה קורה עם החדשות? מה קורה עם חדשות? ידידינו בהפקה, האם יש חדשות? לא שמעתי? מתי? כן, כן, אני בשידור, אני שואל... עוד דקה וחצי, בסדר גמור, 100%. השידור הוא שידור טבעי, הם מבינים שאני שואל מתי החדשות, זה בסדר גמור. אז אני מציע שאת השאלה הזאת אנחנו נשאיר אחרי החדשות, כי אני רוצה להרחיב עליה את הדיבור. אני רק אתן פתיחה בדקה וחצי עד החדשות, כי היום אין לנו פרסומות ברוך השם, ואין לנו שירים, לצערנו בגלל תלמידי רבי עקיבא, ולכן אני אמשיך עד החדשות. על הנושא של גדולי ישראל, ולא רק גדולי ישראל, כל מיני יהודים שכן... מסרו נפשם בשביל מצוות או לא מסרו נפשם בשביל מצוות, הדיון הזה הוא רחב עד מאוד, והדבר מגיע אפילו לידי מחלוקת הלכתית גדולה, האם מותר ליהודי להגיד שהוא גוי, וזה שהוא אומר שהוא גוי זה כביכול הוא אומר שהוא מאמין באותו האיש, שזה לכאורה ממש עבודה זרה, כדי שלא יתפסו אותו כיהודי. בכל זה אנחנו נטפל מיד אחרי החדשות.
עכשיו איתכם, אמונה, ביטחון ואתגרי התקופה, עם הרב מרדכי נויגרשל. כל חי
תמיד איתי כל